אנחנו בעזרת השם עומדים ללמוד דף חוב בייס, מתחילים חטוס באימה דיינבו אלו מן החול מנולן. הגמרא למדה להל, לפי מהלך אחד של הגמרא, מה זה נקרא שהתורה כותבת כמשפוט אצל אוי לסוף? זה כמו חטוס באימה, כשם שחטוס באימה אינה באה אל מן החול, כלומר אסור לקנות את זה מכסף מס השני, כך גם אוי לסוף ועוד כמה דברים שם שרק ביום ורק בצד ימין. עוד מעט נראה על זה. אומר רב חסדא מנולן, מאיפה אנחנו יודעים את זה? אומר רב חסדא, מה קורה? כתוב בפסוק, ביום הכיפורים כתוב, איקרי והר נספר החטוס אשר לוי, שזה פעמיים כתוב במילה הזאת. דורשים מזה משלו ולא משל ציבור. כלומר, הוא לא לקח את הכסף לקניית הפר מתרומת הלשכה, מהלשכה ששם בעצם לוקחים את הכסף לכל קורבנות הציבור, מכספי הציבור, רק הוא לוקח את זה מכספו הפרטי. לא יוקר את זה מתרומת הלשכה. וכמו כן, דורשים אשר לוי ולא משל מייסר. אז האמת שיש מחלוקת בקידושן ובכמה מקומות, האם מייסר שני זה ממון גבוה או ממון הדיית. זה לגבי קידושן, לגבי כל מיני דברים. אז רשי אומר שהתנא שלנו יסבור כשיטת רב יהודה שסבר שם שמייסר שני זה ממון הדיית. ולכן, צריך פה ייתור מסוים בפסוק שאי אפשר לקנות את החטוס ממעות מייסר. אף על פי שזה מומן הדיית. כי לשיטת רב מאיר שסובר שמייסר שני זה מומן גבויה, ברור לנו, עד לא צריך פסוק לזה. אז על כל פנים, אנחנו רואים שחטוס באימה אי אפשר לקנות, לומדים מזה, משם לומדים מהפער של הר הכהן, שבכל מקום שמדובר מחטוס, אי אפשר לקנות חטוס משל מייסר, רק משל חול. הגמרא למדה לאל, שאוי לסוף הוקשה לחטוס באמת, שדווקא ביום ולא בלילה. שאלת הגמרא, בשמה אנחנו צריכים מקש? כתוב בפסוק, ביום צבו ישראל בני ישראל, להקריב וזכור בניהם להשם דווקא. אומרת הגמרא, כדין נאסף, נכון, את זה הוא נוקט. אגב, הדברים האחרים, אכן לא צריך על זה את ההקש. שואלת הגמורה, גם לגבי הדין השלישי, שלומדים אוי לאז בהם המחת אז בהם, מי זה שזה שצריך לעשות את זה ביד ימין? מה אנחנו צריכים לקש? מדי רב הבא בכון הנפקד, אומר רב הבא בכון אומר פשימן לוקש. כל מוקם שנאמר אצבע, אוי כאונה אינו אלו ימין. איפה שכתוב כהן, כהונה, הכוונה צד ימין. אם כך גם פה בואי לסנדוב הרי כתוב, והקריב היה כהן. משמע שצריך לעשות את זה ביד ימין. בשמה אנחנו צריכים את ההיקש, אוי לאז באימה, לחטוס באימה. אומרת הגמור והידח, מה שאתה נכן לומד את זה? היות וכהונה בואי אצבע. אצבע לא יבואי כאן, הוא סובר. איפה שכתוב אצבע, שמה באמת המשמעות שצריך ימין ולא צד שמאל. אבל איפה שכתוב כהונה והקריב היה כהן, אז שמה עוד לא משמע שצריך את זה ביד ימין, רק אם כתוב אצבע. ומילא כשכתוב ואוי לסוף רק והקריב היה כהן, לא כתוב המילה של אצבע, אז עדיין אנחנו לא יודעים שצריך להיות בצד ימין, אילולי ההיקש שדיברנו זה אתה, שאוי לסוף הוקש לחטוס באמת. עכשיו שואלת הגמור, למדנו לאל שרבי שמואל אומר, כמשפוט? הכוונה, היות ובאוי לסוף כתוב רק ומולה כזרוי שב, ולא כתוב איפה, אז כמשפוט, הכוונה, כמשפוט, אוי לסחטוס, חטוס אוף, שכמו בחטוס אוברי כתוב איפה, ממול אורפוי כתוב, אז כך גם לומדים שאוי לסוף, המליקה נעשית ממול אורפוי. אז נשאלת השאלה, שאר התנאים שלא סוברים כרבי שמואל שזה הפשט כמשפוט, ותנקם ורב לוזר ופשימן, מניין להם, מאיפה הם ידעו את העניין הזה, שמליקס אוי לסוף, זה נעשה ממול האוירף, מנולו? אומרת הגמורה, גמרה מליקה ממליקה. הרי במליקס חטוס אוף כתוב מפורש ממול האופוי, אז זה בנייניו לכל המקומות בממוצינים, כמו ששם אנחנו רואים שהכוונה מול האופוי, הרי כתוב ממול האופוי, כתוב במפורש בפסוק, כך גם שאר המקומות, זאת אומרת בעצם רק אוי לסוף יש מליקה, שזה ממול האופוי. אומרת המשנה, התורה נותנת בכמה מקומות את העניין הזה שאפשר להביא לא רק באימה לקורבן, רק גם אוף. זה גם בקורם אויל ויוירד, בקורם יולדס, זובו, שהתורה אומרת שמביאים תור ובני יוינה. זה האופות היחידים בעצם שאפשר להביא לקורבן. אבל כתוב בני יוינה וכתוב תור. אז הגמרא מבינה, המשנה מבינה, שיש פה גילאים. זאת אומרת, בני יוינה מסמל צעיר, ותור מסמל יותר גדלות. אז הנה, באוף יש מצב, כמו שבכל בלחה יש מצב, מצב הביניים. המעבר בין גיל הילדות, הצעירות, לגיל הבגרות, זה קוראים לזה זמן הביניים, שזה באופות, כשמתחיל הנוצה בצוואר להיות צהוב, ועד שהוא מזעיב בתקופה של הצהיבות הזאת, כלומר תחילת הצהוב, זה בעצם זמן הביניים שלו בין קטנות לגדלות. וכך אנחנו רוצים לראות אחר כך בגמרא, שתלה זה כל עוד שהוא ב-12 חודשים הראשונים. מסוף ה-13 חודש, הגדרתו לא כתלה, רק איל. מהו בחודש ה-13? פלגס. זאת אומרת, זמן המעבר בין הגדרת כתלה, שזה גם כבש, להגדרה של איל, הוא עובר מעבר של חודש ימי הביניים שלו, שזה מעבר בין גדלות לקטנות, שזה מצב מיוחד שנראה להלן בגמרא לגבי מה. אומרת הגמרא, הכשר בתוירם פוסל בבני יוינה, כושר בבני יוינה פוסל בתוירם. כרי תור זה מבוגר, בני יוינה זה קטן. אז במילא, אחד לא יכול להיות אותו תקופה עם השני. עוד מעט הגמרא תפרט יותר. תחילת הציוב, בזה ובזה פסול. שזה המצב הביניים, הוא לא בהגדרה של תור, עדיין לא הגיע לגדלות, והוא כבר יצא מההגדרה של בני יוינה, הוא כבר יצא מהקטנות. אבל במילא זה לא בני יוינה ולא תור. עוד מעט הגמרא תדון האם זה בריאה בפני עצמה או שזה ספק. תונו רבונון, תוירים גדולים כשרים קטנים פסולים. תוירים הכוונה גדולים, עוד מעט הגמרא תביא את הדיוק מאיפה לנו. בני יוינה הכוונה קטנים, רק קטנים כשרים, אבל גדולים מבוגרים יותר פסולים. נמצא כושר בתוירים פוסל בבני יוינה, כושר בבני יוינה פוסל בתוירים. תונו רבונון, כתוב תוירים ובני יוינה. תוירים הכוונה גדולים ולא קטנים, שיוכל היינו אומרים ולא ידינו. ומה בני יוינה שלא יוכשרו בגדולים? יוכשרו בקטנים, הרי בני יוינה הם צעירים, אז גדולים לא טובים. מכל מקום כשהם קטנים, הרי זה המצווה, בני יוינה. תורים שיוכשרו בגדולים, בוודאי, אם הם קטנים הם קשרים. תלמוד לא אמר, תוירים. תוירים רק גדולים ולא קטנים. בני יוינה קטנים ולא גדולים, פה להפך, שיוכל ולא ידינו. ומה תוירים שלא יוכשרו בקטנים? יוכשרו בגדולים, בני יוינה שיוכשרו בקטנים, אין ידין שיוכשרו בגדולים. תלמוד לא אמר, בני יוינה קטנים ולא גדולים. שאלת הגמרא, הכל טוב ויפה, אבל מה המשמעות שתוירים הכוונה גדולים, ובני יוינים הכוונה דווקא קטנים, תוירים הכוונה דווקא גדולים? אולי הם מהכל? אולי זה טוב, שניהם יחד? מה התלמוד? אמר רובה, לא להשתעמת קרובה לכתוב מן בני התוירים או מן היוינה. למה התורה אף פעם לא כותבת להפך? בני תוירים ויוינה. למה כל פעם כתוב בני יוינה ותוירים? משמע שהתורה רוצה דווקא ביונה, דווקא צעירים בני יוינה, בתוירים מבוגרים. אומרת הגמרא בסדר, בני יוינה כתוב מפורש בתורה, אז אנחנו יודעים שהכוונה דווקא צעירים ולא גדולים. אבל תוירים אולי גם גדולים וגם קטנים כשרים, הם בני יוינה דקוס ורחמון, בני קטנים הם גדולים לא. אבל תוירים ששם לא כתוב שזה דווקא גדולים, אולי אם האדם רוצה יכול להביא גדולים, אם הוא רוצה יכול להביא קטנים. אומרת הגמרא, דומיה דבני יוינה, מה בני יוינה קטנים הם גדולים לא, אף תוירים גדולים הם קטנים לא. תנו רבונן, יוכל יהיו כל התוירים וכל בני היוינה כשרים? תלמוד לא אמר, מן התוירים ולא כל התוירים, מן בני היוינה ולא כל בני היוינה, מה לא? פרט לתחיל לעשות ציוף שבזה ושבזה, זה מצב ביניים שאז הוא לא גדול ולא קטן, שהוא פסול. מאמס היה תוירים כשרים, כשהנוצות מתחילים להזיב, אז זה סימן של גדלות. מאמס היה בני היוינה פסולים, מי שיציבו. ואז הוא יוצא מהקטנות, הוא כבר לא קשה, הוא כבר לא בהגדרה של בני יוינה. עכשיו אומרת הגמרא, אז ממתי הבני יוינה כשרים? כי הרי יש לנו כלל ידוע, שבבהמות אומרת התורה, שבעה סיומים תחזימוי, ומיום השמיני ואולו יירוץ לקור מי של השם. זאת אומרת, בהמה עד יום השמיני נחשב כמחוסר זמן ופסול לקורבן. אבל באופות לא נאמר ממתי הוא יוצא מההגדרה הזה של מחוס הזמן. ממתי אפשר להקריב אותו? כי רש"י אומר, כשהוא ממש נולד, הוא עוד מאוס. תונה יין כבכורך מאמסי בני יוינק שערם מי שיהיה על אור. מה הפירוש? הוא תונה לבו, אמר לו. כתוב באיוב, אפרויחוב יעלו דם. אפרוחים של הנשר יגמו, יבלעו דם. אז הכוונה הוא, מי שבשרו, מהרגע שכבר בשר היונה נבלעת בו דמו, אז הוא כבר מתחיל להיות בהגדרה של בני יוינה, והוא כבר יוצא מההגדרה הזה של מחוס הזמן שהוא מאוס. אימס, אמר הבאה, מכישום מתגטפה מני ועושה דומה. כשמנתקים ממנו את הכנף, ואז רואים היווצרות דם, זה סימן, אף על פי שאסור לעשות את זה, כי הרי הוא נהיה מחוסר העבר. אבל זה הזמן שלו, בעצם שהוא כבר נהיה בן יוינה, והוא כבר יצא מהזמן של שהוא כל כך קטן, שאי אפשר כבר בעצם, שעדיין זה הוא מאוס, כמו שאומרים.